שלום לכולם, אנחנו מתחילים שיעור שלישי בסוגיה שלנו. האם מישהו זוכר אם למדנו פעם קודמת את פסקאות 3 ו-4? נדמה לי שכן. נכון, למדנו. טוב, אז אם אני אגיד משפט אחד, כשמסכם את כל מה שראינו עד עכשיו, ראינו שיש שני סוגי רוחניות. יש רוחניות קדושה שהיא נבדלת מן החול, שהיא מתאימה יותר לעולם הרוחני העליון, נקרא גן עדן. וכולי, יש קדושה שעניינה להתגלות בחול, היא החידוש הגדול של הקדושה שבעולמנו, שאמורה להתגלות בחול ולרומם את החול, ולכן כשאנחנו רואים שיש התעוררות באומה, שכל דבר שהוא התעוררות לאומית, נראה בהמשך, יש בו צד רוחני כללי, כל דבר שהוא כללי יש בו צד רוחני, כשאנחנו רואים התעוררות של האומה לחדש את חיי החומריים, א', להתכנס כעם, ב', בארצה, ג', שלטון ריבוני מדינה, עם ארץ מדינה, אז זה בעצם התעוררות של הקדושה שרוצה להתגלות בתוך עולם החול, וזה בעצם א', החידוש הקדוש של עולמנו קודש בחול, וב', שמגיעה התקופה שאפשר לגלות את זה, אז אנחנו רואים התעוררות של החול, כדי שהקודש יופיע בו ודרכו. ואחר כך הגדרנו מה המושג קודש, אנחנו אומרים שהאידיאל זה קודש בחול, מה ההגדרה של המושג קודש, ההגדרה של המושג חול, כדי שיהיה ברור מה זה קודש בחול. אמרנו קודש הוא מקור החיים, והחול הוא ההסתעפות והביטוי של אותה מקוריות, כל מה שדיברנו. לכן חול ללא קודש שווה מוות, קודש ללא חול שווה חיים מדולדלים וכו'. ואחרי שהגדרנו שהמגמה והחידוש של עולמנו זה קודש בחול, וקודש בחול, כלומר קודש כמקור אלוהי המרומם את החול, עכשיו אמרנו שמופיע, אמור להופיע לא רק בממד האישי, הפרטי, אצל רובן שמעון לוי, אלא בממד הלאומי, בממד הלאומי הכוונה בעם ובארץ ובמדינה. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא עם כזה, עם אופי כזה, שזאת התכונה שלו, לגלות קודש בחול ברמה לאומית, וברא ארץ כזאת, שזאת התכונה שלה, עם ישראל לארץ ישראל. ומלא החיבור בין עם ישראל לארץ ישראל, הנקרא מדינה, הוא בעצם הגילוי הייתי אומר, העליון של המגמה שבשבילה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה פחות או יותר מה שאמרנו, ולכן הקדושה שירדה אתנו לגלות היא קדושה נגד הטבע, הקודש הנבדל, כי גם בעולם הזה, באופן יחסי, יש איזה קודש נבדל שיכול להתגלות בגלות, אצל הגויים, בארצותיהם, כי הגוי אין לו אופי וייעוד, תכונה וייעוד לגלות קודש בחול ברמת עם, וכן כל מקום שגלו ישראל גדה שכן המאים, קדושה נגד הטבע, אבל בארץ ישראל, מתגלה הקדושה שבטבע. עד לכאן הייתי אומר תיאוריות. עד לכאן תיאוריה. אז אני חוזר רגע לכותרת. משנת הציונות, בוא נדבר ברור. משנת הציונות הדתית, א', קודש בחול, אבל לא קודש בחול כשהקודש והחול זהים. או החול חד שלא מעדיף על הקודש, אלא הקודש הוא המקוריות של החיים שהיא צריכה לגלות בחול. ב', הקודש שבחול הזה שאנחנו מדברים עליו, זה לא במדרגת יחיד, זה במדרגת עם. עם ישראל בארץ ישראל, במדינת ישראל. אז קודש בחול ברמה לאומית. יסוד ראשון של משנתנו, קודש בחול. המשך היסוד הזה, יסוד שני, קודש בחול בהופעה של אומה. עם, ארץ, מדינה. בסדר? עד לכאן הרעיון היפה. דרך אגב, יכול להיות שחלק מהציבור החרדי יסכים עם האידיאלים האלה. שהאידיאל של עולמנו הוא הקודש שבחול. ואפילו צריך להתגלות ברמה לאומית, מדינת ישראל כממלכת כהנים וגוי קדוש. יכול להיות. יכול להיות שחלק מהציבור החרדי לא יסכים לעצם ההגדרות האלה, שזאת המטרה שלנו. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם הזה כדי שהקודש יתגלה דרכו, ועד החול הוא אמצעי לופעת הקודש, אלא הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה כדי ליצור לנו איזה מין מרוץ מכשולים כזה, 100 מטר משוכות. הקדוש ברוך הוא רוצה שנגלה רק קודש, כדי שנוכל לגלות באמת קודש בצורה רצינית, שנהיה רציניים. שם לנו כמה משוכות. המשוכה הראשית נקראת חול. לכן, לפי השיטה הזאת, האם יש אידיאל של קודש בחול? ממש לא. יש אידיאל של קודש. אז למה סוף סוף יש חול בעולם? תשובה, כדי להתגבר עליו. ואז הקודש אתה מתגלה. אחרי שהתגברת עליו, הוא יותר רציני. לרוץ 100 מטר משוכות זה יותר רציני מלרוץ 100 מטר בלי משוכות. האם יש אידיאל קודש שבחול ברמת עם? כלומר, האם יש אידיאל של ממלכת כהנים וגוי קדוש כאומה? מה פתאום? יש אידיאל של כל אדם פרטי שצדיק קודש בחול כאוסף אנשים פרטיים. ואז הוא מה זה סך הפרטים. אני רק אומר ש... לא כולם כמקשה אחת, צריך לברר מה, מה, במה אנחנו חלוקים. כן? אבל במה אנחנו, עזבו מה הם חושבים. מה אנחנו חושבים? א', האידיאל האלוהי הוא קודש בחול, ב', ברמת אומה. בסדר? עד לכאן, האידיאל הגדול. אני לא יודע, אני חושב שהציבור החרדי מבולבל בעצמו, חלקו מבולבל בעצמו, בלהגדיר לעצמו את הדבר הזה. כלומר, זה לא פעם ולא פעמיים, אני יכול להעיד על עצמי, אני שמעתי, החול בעולם הזה הוא אויב, לכן צריך להתגבר עליו, לכן יבוא בעל תשובה לפה, יגיד לך, ככל, זו התפיסה הבסיסית הראשונית של בעל תשובה. יבוא אדם יגיד לך, ככל שאני בורח מול המחול, אני יותר צדיק. לכן ממי אני צריך לברוח שהגעתי למחול מיר לעזור בתשובה? צריך לברוח מהכישרונות שלי, מהגיטרה שלי, מהמשפחה שלי, מהחלומות שלי. עכשיו, יכול להיות שחלק מהדברים שאמרתי עכשיו, באמת צריך להתחק מהם. לא משפחה, אבל צריך להתחק. נכון. א', כי אולי חלק מהם באמת לא יכולים להיות כלי להופעת הקודש. ב', יכול להיות שחלק מהם נתרחק מהם באופן זמני, כי כרגע אני צריך לשים את הגיטרה בצד עד שנדע לנגן בגיטרה כמו שצריך. בסדר. אבל לא ברמת האידיאל. בסדר, לכן, כן, פגשנו גם פה, הרבה שנים, אני פה כמעט 30 שנה, פגשתי פה אנשים שהגיעו לפה, והיו בטוחים, בין אם הם לא היו אף פעם במקום ללימוד יהדות, או, לא, או באו משיבה חרדית, נגיד, כזו או אחרת, פגשתי אנשים עם תפיסות שברור שהאידיאל הגדול זה להיות קדוש. מה זה להיות קדוש? להתרחק מהחול כמה שיותר. אתה חי בעולם הזה, אתה חייב להיפגש עם החול, אין לך ברירה, צריך לאכול, צריך לישון, צריך להקים חיי משפחה, חיי אישות וכו', צריך פרנסה, עבודה, בדיעבד. לכן העולם הזה הוא בדיעבד אנושי. לכן איך אני ניגש אליו? כבדיעבד. לכן אם זה בדיעבד ואני רוצה להיות שייך ללכת תחילה, אז אני עושה את זה כמה שפחות, ועושה את זה בהשקפת עולם ובנפש כזאת, שהיא נפש בדיעבדית. ולכן המטרה שלי, אם אתה שואל אותי, כך הוא היה אומר אותו אדם, להתרחק כמה שיותר מהחול. אז בתיאוריה הוא יגיד לך, אני סולד מהחול, שונא את החול, בלשון הרב, תעורר את החול. אבל מה נעשה? אני חי בחול. טוב, בדיעבד. מינימום. אין ברירה. מה אתה רוצה? התורה אמרו, פרו ובו חיי אישות. נכון, נו, כן, התורה אמרה, מה אני אעשה? צריך לאכול כדי לחיות. כדי ללמוד תורה, צריך לאכול. טוב, אתה צריך לאכול. אתה צריך שיהיה לך כסף לקנות אוכל. אתה צריך לעבוד. בדיעבד. אבל אתם מבינים את העיקרון? הגישה שסוברת שהאידיאל הגדול זה קודש הנבדל מן החול, היא גישה שאומרת, תודה רבה רבה, היא גישה שאומרת שהחול הוא אויב. בלשון הרב אורות הקודש, הקודש הצורר את הטבע. ואם החול הוא אויב, אבל סוף סוף הוא נמצא, פה בעולם הזה אי אפשר בלי חול. כמו שאמרנו, אי אפשר בלי לאכול, בלי לישון, בלי חיי אישות, בלי פרנסה, אי אפשר. אז איך אני ניגש אליו? בדיעבד. ולכן מינימום מתוך אי שייכות וכו'. אז כמותית ואיכותית ניגש בדיעבד. אבל אם תשאל את אותו אדם ועל מה אידיאל, כמה שיותר להתרחק מזה. בסדר, אני לא... היום, עוד פעם, כמו שהציבור הדתי-לאומי הוא רב גווני, גם הציבור החרדי הוא רב גווני. בסדר? אבל אני לא רוצה עכשיו להתעמת בעין מה הם חושבים. אנחנו נגיד מה המשנה שלנו. המשנה שלנו האידיאל בעולם הזה קודש בחול, ברמת אומה. עד לכאן תיאוריה. האם על שני היסודות התיאורטיים האלה, א', אידיאל א', קודש בחול, ב', אידיאל ב', קודש בחול ברמת עם, האם על זה הציבור החרדי יחלוק, חלקו, גוונים מסוימים? יכול להיות. יכול להיות שלא. יפה. עכשיו רבותיי, אנחנו מגיעים לסוגיה המעשית. איך קודש בחול, נגיד שנקבל, בוא נלך לשיטה שלך, שמקבלים שקודש בחול זה האידיאל, ואפילו ברמת עם עד ממלכת כהנים וגוי קדוש. מקבלים. מלכות בדוד. מקבלים. נגיד. יופי. ואני מאמין שרוב השיטות כן, כי זה התורה, זה ממלכת כהנים, זה מלכות בדוד, ברור, לשם אנחנו שואפים. יופי. האם, רבותיי, עכשיו שאלה 3, האם מדינת ישראל, בצורתה החילונית, בתפיסתה החילונית, להיות עם חופשי בארצנו, רק ביטחון, וכלכלה, והתיישבות, כי כדי שלא תהיה עוד פעם שואה, האם זה השלב הראשון? התחלת הדיולה, האם זה השלב הראשון לממלכת כהנים וגוי קדוש? כלומר, נגיד שאני מסכים איתך, יגיד לך, אותו פלוני, שהקודש בחול ברמת אומה זה האידיאל. אבל מה סדר ההופעה של זה? האם בצורה שזה שזה מופיע היום בשפה של החבר'ה, תגיד לי, מדינת ישראל נראית לך חזון הנביאים? אז אם לא, אז אין לי שום חלק בזה. שום שייכות. בסדר, רבותיי, זאת שאלה כבר מעשית. זאת שאלה לא רק תיאורטית, האם אידיאל הוא קודש בחול וברמת עם, אלא זאת שאלה מעשית. האם הקודש בחול ברמת עם שמופיע בשלב הראשון בצורתו, אני מגזים בכוונה, החילונית, בסדר? האם זה חלק מתהליך הגאולה לקודש בחול ברמה אלוהית? ברמה אלוהית לאומית. לכן יש לפנינו פה מקורות 5, 6, 7 ו-8, וזה הפתיחה של ההקדמה, של המבוא, של הכריכה של הסוגיה הזאת. בסדר, כי זה סוגיה כבדה מאוד, הסוגיה הזאת. אז גם פה בנינו קצת את הדברים, אני מקווה, בצורה מסודרת. מקורות 5 ו-6, הייתי אומר יותר כלליים, ב-7 ו-8 כבר קצת יותר נכנסים פנימה. אז בואו נתחיל. אומר הרב, רבותיי, יסוד גדול ביותר. בכל מהלך של חיים, שתי הפסקאות האלה, 5 ו-6, כולן נספיק את שתיהן היום, הם מספר מאמרי ראייה, הראשון סוגיית הקודש והחול, והשני במאמרים לחגים, המאמר השני יום הביקורים זמן מתן תורתנו. טוב, בכל מהלך של חיים, מקור 5, בכל מהלך של חיים, החול הוא מתעורר תחילה, ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר, להשלים את תחיית החול, לאדנו ולהצילו מכיעור ומתמיון. המשפט הזה זה משפט ראשון, אני צריך לברר אותו. הלאה, אוי לו לחול, אם יחשוב להשתמש בכוח בכורתו, בכוח מה שעשה הוא תחילה לאור העולם, אולי להעביר העולם, לא זוכר, לאור העולם והמפעל, לאמור על ידי זה, אני ואפסי עוד, ולא יחפוץ לדעת מן הקודש, מזי וקרוב והופעת אורו. זה אפשרות א', אפשרות ב', אוי לו, אוי לו לקודש, אם יאמר, מאחר שיצא החול בתחילה לעולם, הרי השיג את גבולי, על כן אני רק ללחום נגדו עדה, לרוס את אשר יבנה, לעקור את אשר איתה. אומר הרב, עד לכאן הטעות. מה נכון? מה האמת? תוכן החיים והשקפת ההוויה בבירורה, ילמדונו, כלומר גם התוכן האמיתי וגם איך שהמציאות נראית בפועל, ילמדונו אחרת, לגמרי אחרת. הגורל, הייתי שם פה נקודותיים, הגורל ככה הוא. החול ידרוך בתחילה על במת החיים. אמת הדבר, שבתוכיותו מן הקודש, שבתוכיותו, מקף, מן הקודש העליון קודש קודשים, קודש הקודשים הוא יונה גם בראשית מצדיו. אבל בבהירות והכרה אין ערכי הקודש מוכרים כלל בראשית הופעתו של החול, אבל ואחרי הצעדים הראשונים של החול, מוכרח הקודש לבוא להעיר, הנקודות והפסיקים זה המחשב, אל תשימו לביהם, מוכרח הקודש לבוא להעיר באורו ולהופיע בכבודו. טוב, בואו נתחיל לאט לאט. אני אתחיל רגע באופן כללי מאוד, וניכנס פנימה לסוגיה פה. יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, מה נברא תחילה, השמיים או הארץ, השמיים קדמו לארץ או הארץ קדמו לשמיים? מה נברא קודם? שמיים כידוע לפי חז"ל, חכמי הנסתר, שמיים זה כותרת ראשית לממד הרוחני. מה זה שמיים? פירוש אחד, הרבה שם, 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 הרבה שם, העולם הרוחני. אור שם, אור שם, אש ומים, שמיים, אש ומים. איזה עולם שהוא לא בסדרים של העולם שלנו, אש ומים חיים ביחד, כמשל. אם כן, יש איזה עולם רוחני עליון שקוראים לו שמיים. בסדר. ואיך נקרא העולם החומרי התחתון שלנו העולם הזה? ארץ. ארץ זה לא רק אדמה, ושמיים אין הכוונה לגלקסיות, אלא שמיים הכוונה העולם הרוחני, וארץ העולם החומרי. יפה, אז מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, מה קדם למה? כשהקב"ה החליט לברוא עולם רוחני וחומרי, מה הוא ברא קודם? האם הוא ברא קודם, המשפט לא מדויק, תכף נדק אותו, האם הוא ברא קודם שמיים לארץ, או ארץ לשמיים? בית שמאי אומרים, שמיים נבראו תחילה, שנאמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. פסוק שני, אם כן אתה רואה, השמיים קודמים לארץ. או פסוק שני, אלה תולדות השמיים והארץ בעיברים. הנה, אלה תולדות השמיים והארץ. יפה. בית הלל אומרים, מה פתאום? יש פסוק אחר, ארץ קדמה לשמיים. שנאמר, ביום עשות השם אלוהים, ארץ ושמיים. טוב, אז קודם כל, כלל גדול בידינו, כשיש מחלוקת, זה לא מחלוקת על אותו דבר, זה לא שניהם רבים על אותה משבצת, אלא כל אחד עומד על משבצת אחרת, שתי המשבצות הם שלם אחד גדול, וכל אחד מדגיש את הצד של המשבצת שלו. זה שני חלקים, מחלוקת משום חלק, שני חלקים, אם המחלוקת בין שניים, שני חלקים, בין 100, 100 חלקים, המרכיבים את השלם. לכן, בית שמאי הדגישו צד אחד, בית הלל הדגישו צד אחר. אז קודם כל, זה נקודת היחס הבסיסית. יופי. עכשיו אני רוצה רגע לשאול על בית הלל. בית הלל שאומרים, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. מה הם, זה הספר של הפסוק. מה, הם לא מכירים את הרשע של הפסוק? הם מנסים להסתיר את זה מבית שמיים ומאיתנו. הרשע של הפסוק, אלה תולדות השמיים והארץ בי ברעם, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. אז לא הבנתי עכשיו את הפסוק. ברשע של הפסוק כתוב שמיים קודם לארץ. אלה תולדות השמיים והארץ בי ברעם. בספר, הארץ קודם לשמיים. ביום עשות השם אלוהים, ארץ ושמיים. לא הבנתי כלום. מה קורה פה? אלא, בית שמי כדרכם דיברו על העולם הפנימי. לכן לעתיד לבוא, אמרו גורי ארי, הלכה כבית שמי. מה זה העולם הפנימי? איך זה, איך המציאות נבראה, קודם כל בעולם הרוחני הפנימי. בית שמי, בית הלל דיברו על העולם המעשי. לכן בעולם שלנו כרגע, הלכה כבית הלל, כי זה יותר מתאים לעולם המעשי כפי שהוא כרגע. לעתיד לבוא, שהעולם יתעלה למדרגה יותר עמוקה ושלמה שלו, אמרו גורי ארי, הלכה כבית שמי. לכן, העולם הרוחני הפנימי נקרא עולם הבריאה. העולם החומרי המעשי נקרא עולם העשייה. ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אצילות, העולם שהוא אצל הקדוש ברוך הוא, אין לנו בזה השגה, הוא הוציא ממנו בר, בראשית ברא, בר, החוצה, הוציא ממנו זה עולם ראשון שנקרא בריאה, זה העולם הרוחני. העולם הזה השתלשל קצת פחות רוחני לעולם היצירה, והשתלשל עד העולם החומרי, עולם העשייה. בית שמי דיברו על עולם הבריאה. שהרי בפסוק שמביאים, בפסוק שאני הוספתי, כתובה המילה ברא. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בעולם הבריאה, השמיים קודמים לארץ. אלה תולדות השמיים והארץ בעיבריהם, בעולם הבריאה. ובית הלל דיברו בעולם העשייה, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. אם כן, בעולם הבריאה, שמיים קודמים לארץ. בעולם העשייה, ארץ קודמת לשמיים. ניתן דוגמה ויפול הסימון. אישה נכנסה להיריון. זה רש"י מביא את זה, על יעקב ועשיו כידוע. אישה נכנסה להיריון, תאומים. תאומים ברחם, יפה. בזמן התשמיש, נכנסה טיפה ראשונה, עובר ראשון. טיפה שנייה, עובר שני. יפה. מה נכנס קודם? טיפה ראשונה. ואחרי זה טיפה שנייה. דוגמה, יש לי כוס. זה עכשיו הרחם. יש לי כוס. הכנסתי, נגיד, דבר א', הכנסתי סוכר. שמתי סוכר בכוס, חצי כוס. יפה. על גבי הסוכר שמתי קמח. יופי. אז ברחם, בתוך הכוס פנימה, בעולם הפנימי, מה ששמתי ראשון, מה ששמתי קודם, הוא פנימי יותר. מה ששמתי אחר כך, הוא חיצוני יותר. נכון? עכשיו, כשאני ארצה לשפוך את הקמח ואת הסוכר החוצה, מה יצא קודם? האחרון. הקמח יצא לפני הסוכר. יש בענת חשבונות פיפו ליפו, פרסט אין, איך? לא. פרסט אין, מי שיחס ראשון, הוא לא יצא ראשון. לא, 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 לא. פרסט אין, לסט אאוט, לסט אאוט, משהו כזה. מי שיחס ראשון, יוצא אחרון.
יש, במדעי המחשב, יש שתי
נתונים,
יש מגמש לקראתור, שהוא עובד בשיטת פיפו,
דבר איתי פשוט, אחי, אני פשוט דבר איתי.
יש מחסנית. מחסנית זה כמו מחסנית בנשק.
לאסט אין. מצוין. בדיוק, זה מה שאני מחפש. בדיוק, תודה רבה. מה שם כבודו? אלעד, לאסט אין, פרסט אאוט. כדור ששמתי אותו ראשון במחסנית, הוא יצא אחרון. יפה. יעקב ועשיו. אם עשיו יצא ראשון בחדר לידה, מה אני יודע? אם עשיו יצא ראשון בחדר לידה, מה אני יודע? הוא נכנס שני. כלומר, מי הבכור ברחם? יעקב. אז שיעקב רוצה לקנות או לגנוב, לא משנה איך נקרא לזה, את הבכורה, מה הוא רוצה בעצם לעשות? להתאים את הבכורה הפנימית, כי הוא טיפה ראשונה, לבחירה החיצונית, לבחירה המעשית. להתאים את להתאים את בכוריותו הפנימית לבכוריותו החיצונית. זה הכל. הוא לא גנב שום בכורה, הוא בכור. רק הוא רוצה ליצור התאמה בין העולם הפנימי לעולם החיצוני, בין העולם החיצוני לעולם הפנימי. זה הכל. בכל אופן נחזור אלינו. אז אם כן, העולם הפנימי הוא תמיד ראשון, במהות, אבל הוא תמיד יוצא אחרון. נחזור אלינו. בעולם הבריאה, מה נכנס ראשון? שמיים. בעולם הרוחני. מה נכנס קודם? הרוחני, הוא יסוד הכל. מה ייכנס אחר כך? העולם החומרי. לכן בעולם הבריאה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. יפה, אז השמיים נכנסו לכוס לפני הארץ. אלה תולדות השמיים והארץ ביברעם. ביברעם, עולם הבריאה. יפה, עד לכאן בית שמאי צודקים. על הבית הלל. בית הלל בכלל מדברים על עולם הבריאה. בית שמאי מדברים על הרחם. יופי, בית הלל מדברים על חדר לידה. מה קורה בלידה? איך אמרת? Last in. ברוך השם שסיימתי עם אנגלית. Last in, first out. בסדר. מי שחס ראשון יוצא אחרון. Last in, first out. קלטתי. בסדר. אז עכשיו בעולם העשייה, בעולם העשייה מי יוצא ראשון? מי שאחרון. מי שנכנס אחרון יוצא ראשון. נכון? אז מי יוצא ראשון? החול. בעולם העשייה. הארץ. ביום עשות השם אלוהים, עולם העשייה, ארץ ושמיים. האם הם חולקים? לא. כדרכה של כל מחלוקת, שאין כאן סתירה. יש כאן שני חלקים המרכיבים שלהם. בית שמאי דיברו על עולם הבריאה, בית הלל דיברו על עולם העשייה. לכן בעולם הבריאה הקודש קודם לחול, בעולם השמיים, בעולם השמיים קודם לארץ, בעולם העשייה החול קודם לקודש, הארץ קודם לשמיים. רבותיי, זה מה שכתוב פה. בואו נקרא. בכל מהלך של חיים, דרך כל מה שאמרתי כתוב ברש"י, על יעקב ועשו. נכון, טיפה ראשונה במבחנה, כל זה. בכל מהלך של חיים, שימו לב, לא כתוב במציאות, לא כתוב במהות, במהלך של חיים, איך זה מופיע בסדר החיים? בכל מהלך של חיים, איך המהלך של החיים, בפועל, במציאות, חדר לידה וצפונה, איך זה מופיע? בכל מהלך של חיים, החול הוא מתעורר תחילה. החול מופיע ראשון בחדר לידה. תכף אגב, אם רגע נתחבר, נדמה לי שכבר אמרנו את זה בסוף מקור אחד, מה שהזכרנו מקודם, כשאתה רואה שמתגבר החפץ בקרב ורום לבשית חייך אומרים, סימנו שהרוחניות התגברה בעולם, אני רוצה לומר את זה רגע שנייה, ברחם חוזר ליעקב ועשיו, יעקב הוא הקודש, עשיו הוא החול, נקבל כנתון, שמיים וארץ, יופי. עכשיו, יעקב רוצה לצאת, הוא רוצה לצאת, יפה מאוד יעקב שאתה רוצה לצאת, רק מה הבעיה? עשיו חוסם את הדרך. אז בעצם מי דוחף את הכוח, מי דוחף את החיצוני, את עשיו לצאת החוצה? יעקב. אז בעצם מה הסיבה שעשיו יוצא ראשון? יעקב. תרגום על קדוס. מה הסיבה שהחול מתגלה ראשון בחדר לידה? כי הקודש רוצה לצאת. איך הקודש רוצה לצאת? הוא רוצה להתגלות בתוך החול. אז כולם, אז נגיד נחזור ליולדת. יוצא הראשון, כולם מוחאים כפיים לראשון. ברוך הבא לעולם. יופי, אבל למי בעצם צריך למחוא כפיים? לשני, שהוא בעצם הראשון. הראשון בעולם העשייה, הוא בעצם יוצא בעולם העשייה הראשון. כי הראשון בעולם הבריאה, הוא דוחף אותו. למה? כי הוא רוצה לצאת כבר הראשון בעולם הבריאה. לכן במהות, בואו נהיה מסודרים עכשיו. במהות, בעולם הבריאה, הקודש קודם לחול. לכן טיפה ראשונה יעקב. לכן יעקב דוחף את עשיו לצאת. בהופעה המעשית בעולם הזה, חול קודם לקודש. אבל לא חול קודם לקודש, כי הוא באמת יותר חשוב. אלא חול קודם לקודש, כי הקודש כבר רוצה להתגלות. בו ודרכו. אז אין ברירה, זה יכול לחוסם אותו, מה נעשה? אז הוא דוחף אותה החוצה כבר. עכשיו מישהו עומד בחדר לידה, רואה שיוצא עשיו ראשון. ברוך הבא עשיו לעולם. מי שמסתכל על גאולתנו, קודש בחול, מרמת עם, מה רואה בשלב הראשון? חול! עד כמה חול? רק ביטחון, רק כלכלה. והרצל לא היה דוס למרות שהיה לו זקן. ואפילו אולי היה מתבולל. יכול להיות, לא יודע, לא מעניין. לא נכנס לוויכוח ההיסטורי מי היה הרצל. אבל הפוך, ככל שתגיד שהוא פחות קדוש, זה יותר טוב. כי זה הופעת החול, זה שלב קודם, זה שלב א'. זה חייב להיות שלב א' ככה. לכן הציונות בשלב הראשון שלה, ואנחנו נלך ונעמיק את הסוגיה הזאת, סוגיה כבדה מאוד. לכן הציונות בשלב הראשון, אתה חייבת להיות ציונות חילונית. זה משפט מסוכן מה שאני אומר עכשיו. אבל תכף קצת נתחיל את זה היום. לכן, בכל מהלך של חיים, החול הוא מתעורר תחילה. במה? במהלך של חיים. ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר. כאן הרב לא כותב, במשמונה קבצים הוא כותב, שהקודש דוחף, גם באורות, שהקודש דוחף בעצם את החול. כאן הרב לא אומר שהקודש דוחף את החול, ולכן החול יוצא ראשון. כאן הרב אומר רק בסדר ההופעה, בכל מהלך של חיים. בכל מהלך של חיים, החול הוא מתעורר תחילה, ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר, כי בעצם הוא יסודו של הופעת החול, והוא מטרתו של הופעת החול. אז הוא מוכרח להתעורר. להשלים את תחיית החול, סליחה, לאדנו ולהצילו מכיעור ומתמיון. בואו נתקדם. עכשיו יוצא החול ראשון בחדר לידה. החול מופיע ראשון בבמת ההיסטוריה. אומר החול, היי, אני ראשון ואין בלתי. יפה. מה יגיד לו הקודש? טמבל, אתה ראשון בזמן, אבל אתה לא ראשון מצד המהות והמטרה. אני לפניך, אני השור שלך, אני המגמה שלך. אני דחפתי אותך חוץ, אמרת, אתה לא קולט? לא, אני לא קולט. ציונות חילונית, לא קולט. אז אוי לא לחול, אם יאמר, אוי לא לחול אם יחשוב להשתמש בכוח בכורתו, אוי לא לעשיו, אם הוא לא יבין שיעקב הוא הבכור, לאבדיל כמון, כן? אוי לא לחול אם יחשוב להשתמש בכוח בכורתו, בכוח מה שיצא הוא תחילה לאור העולם והמפעל, לאמור, החול יגיד, כך יחשוב, לאמור על ידי זה, אני ואפסי עוד. לך מפה קודש, לא צריך אותך. הציונות הדתי, דתיות בציונות, זה מפחיד אותי. הם לא בנו את המדינה. הם גונבים את המדינה. דרך אגב, אפשר להבין את הפחד. זה לא אומר שהציונות הדתית היא גנבת. זה אומר שיהיה תהליך מתוך בירור לימודים, מתוך הסכמה, מתוך דיבורים, מתוך רצון של החול להופיע בו את הקודש. זה תהליכים ארוכים ועמוקים ומסובכים מאוד. אבל אוי לא לחול אם יחשוב להשתמש בכוח בכורתו וכו', במה שיוצא לו ראשון, להגיד אני ואפסיות ולא יחפוץ מן הקודש, ולא יחפוץ לדעת מן הקודש מזיו יקרו והופעת אורו. אז זה טעות ראשונה של החול. שהחול אומר, היות ואני הופעתי על במת ההיסטוריה הראשון, אני ואפסיות, אין לפניי, אין אחריי, אני הכל, לך קודש, לא צריך אותך פה. יפה. מצד שני, ואז זה... אני חושב, כן, הרב כאן רומז אוי לה לציונות החילונית, אם היא לא תבין שמקורה ומגמת חייה, היא הקודש. הלאה. ממלכת כהנים וגוי קודש. הלאה. ואוי לו לקודש, כאן הרב כנראה רומז לחרדים, באותה תקופה. ואוי לו לקודש, אם יאמר, מה יאמר הקודש? מאחר שיצא החול בתחילה לעולם, החול יצא ראשון. רגע, רגע, אבל אני הבכור פה. אני הקודש, אני המקור של הכל. מה למדנו פעם שברה? הקודש הוא מקור החיים, החול הוא הביטול המקוריות הזאת. אז יאמר הקודש, רגע, חול, מה אתה רוצה ראשון? אני פה הכוח הדוחף שלך, אני המקורי שלך, אני בעצם צריך להתגלות דרכך, אני המטרה שלך בכלל. ואתה רוצה ראשון לפניי? חצוף שכמוך! תפסת לי את המקום בחדר לידה. כלומר, חדר לידה בצפונה. חצוף! אוי לו לקודש אם יאמר, מאחר שיצא החול בתחילה לעולם, הרי השיג את גבולי, כך הקודש יכול לומר בטעות. על כן אני, איך הקודש נהג לכל אם הוא חושב ככה? על כן, אני רק ללחום נגדו עדה, להרוס את אשר יבנה, לעקור את אשר איתה. אין ציונות, אין מדינה, אין כלום. מעשה שטן. תוכן החיים והשקפת ההוויה בבירורה ילמדונו אחרת, לגמרי אחרת. תסתכל, אומר רב, תסתכל על המציאות. מה אתה רואה במציאות בעולם הזה? מהלך חיים, כן? לא במות. הגורל ככה הוא. איך סדר ההופעה ההיסטורי? בכל דבר. תכף נהיה דוגמה נפלאה מצוינת. הגורל ככה הוא. החול ידרוך בתחילה על במת החיים. מה יופיע הראשון במציאות? החול. החול. כי הוא החוץ. אני מתקדם רגע. הוא הכנה ותשתית. כן, הרב כותב בין היה, שבת א', שכל דבר שהוא פחות בעל מעלה, בערכו הוא מוקדם בזמנו, וכל מה שהוא יותר בעל מעלה בערכו הוא מאוחר בזמנו. נכון, הזכרתי בשיעור בשבת, הזכרתי שהגיע במחקרות הכל קשקוש, אבל הגיע איזה זמר, לא יודע מה, פה, לתת איזה הופעה. יפה, עד שולל הבמה יוצאת חנשמה, נכון? כמה להקות חימום בדרך. רגע, זה שלהקות חימום עלו ראשונות לבמה, זה אומר שבשבילם ההופעה הזאת? לא, הם רק מחממים את הקהל. נכון? אז לא... אז אמר הראשון, הוא לא חושב שהוא בעצם יסוד ההופעה. הוא מגמת ההופעה, זה הוא שיגיע עוד שעתיים, יעשה טובה, ישיר איזה שיר וילך. וקיבל איזה 500,000 שקל, לרבע שעה. זה קטסטרופה, המשפט שאמרתי עכשיו. כאילו, אין כלל לשכר בעולם הזה לספורטאים וזמרים. זה אין. הכל הפקר. ובפרט, אם לא מגייסים אותו לצהל, כי הוא ספורטאי מצטיין וזמר מצטיין. הבנתי. אבל מלחמה פיקוח נפש, אין חיילים, חסרים מוגדות. ספורטאי מצטיין? אז עד שבאים לחרדים וטענה, קודם כל יגייסו את הספורטאים והזמרים המצטיינים, אחרי זה נדבר. טוב, זה סוגיה שלמה, נעזור אותה עכשיו. לא אמרתי שזה יספיק למלא את צהל. אמרתי, אל תשכח גם אותם. ואולי תתחיל בהם. סגן עושה גריים. אז אוי לו לקודש אם יאמר מאחר שיצא החול בתחילה לעולם, הרי השיג את גבולי, על כן אני רק לחום נגדו ידע להרוס את אשר יבנה הכל אשר איתה. כן, סליחה, התקדלנו כבר. תוכן החיים והשקפת הווי בורא למדו לך לגמרי אחת, הגורל ככה הוא. החול ידרוך בתחילה לבמת החיים. נכון. אמת הדבר שבתוכיותו, מה דחף את החול הזה? הנה כאן הרב רומז לזה קצת. מן הקודש העליון, קודש הקודשים, הוא יונה גם בראשית מצדיו, אבל הקודש העליון הוא זה שדחף בעצם את החול החוץ הראשון. אבל כלפי חוץ, מה רואים בחדר לידה, מוחאים כפיים? לא רואים את העובר השני שלא יצא. רואים רק את העובר, לא רואים את העובר הבכור שלא יצא, רואים את העובר השני שעכשיו יצא. אז מוחאים כפיים לראשון שיצא, שהוא בעצם לא הבכור. במהות. אבל בבהירות והכרה אין ערכי הקודש מוכרים כלל בראשית הופעתו של החול. אז בשלב הראשון יופיע החול לבדו. נכון, מי שלא מבין את הסוגיה, מה יגיד? החול שלא מבין את הסוגיה יגיד, אני ואפסי עוד לא צריך את הקודש. הקודש שלא מבין את הסוגיה יגיד, הוא יצא ראשון לפניי. מוקצה מחמת מיוס. זה המשותף, אני אומר את זה בצורה ברוטלית, באופן גורף. קטגורי, וזה לא נכון מה שאני אומר, רק בשביל להסביר, זה המכנה המשותף לטעות של הציונות החילונית והחרדיות. אותה טעות. החול, הציונות החילונית, החול ברמה הלאומית, אומר לקודש שבחול, לא צריך אותך, עובדה, אני ראשון, הסתדרתי בלעדיך, הקמנו מדינה בלעדיך, מה אתה רוצה? אל תפריע עכשיו. כן, היום שארית החול הזה, שארית הציונות החילונית נלחמת, את מלחמת המאסף שלה, כן, בשלב הבא של הגאולה, מובן המאבק, אבל זה סדר ההופעה. עוד פעם, וזה יהיה בדרכי נועם, ולא בחד ושלום, וזה משהו אחר. ומצד שני, הקודש אומר, מה אתה הגעת הראשון? זה סדר ההופעה. אלא בשלב הראשון, מה אני רואה חול? אין ערכי הקודש מוכרים כלל בראשית הופעתו של החול. ואחרי הצעדים הראשונים של החול, מוכרח הקודש לבוא להעיר באורו, ולהופיע בכבודו. רבותיי, עכשיו כדי להעמיק את זה, או לסדר את זה קצת, אני רוצה ברשותכם להספיק את מקור 6. כלל ברזל בידינו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם עקרונות יסוד. אותם העקרונות מופיעים בחול ובקודש, בהלכות יחיד ובהלכות ציבור. עכשיו בואו נדבר רגע, הלכות יחיד. אדם, יוסי בא לעולם. ברוך הבא יוסי. בסדר? יופי. תסתכלו מה אומר הרב, מתוך כל אחד מאיתנו כפרט, איך הוא הולך ומתפתח בעולם הזה, מהיותו תינוק בגיל 0.1 בעולם הזה עד 120, נעשה אחר כך גזור והדבק, גם האומה היא תינוקית, בוודאי שלב גאולה האחרונה, או גאולה האחרונה זה גדול יום קיבוץ גלויות, כיום שנבראו בשמיים וארץ, ממש יש מעין, מעין התחלה חדשה, על גבי בית שני, בית ראשון וכו' וכו', סוגיות שלמות, בכל אופן, אז אפשר ללמוד הלכות ציבור מלכות יחיד. אז בואו נראה, סדר הופעה של הלכות יחיד, נעשה גזור והדבק, הלכות ציבור. בואו נראה. האדם מכיר בתחילה, א', את מה שנחוץ לו, ב' ואת ההשפעות הבאות מהמקרים החיצוניים, עד אשר יבוגר שכלו של אותו אדם בתחילה, לבוא לידי המדרגה הפנימית, להכיר את עצמו ואת אופיו ואת מהותו היסודי. הסבר. תינוק בא לעולם. בוא נדבר תינוק ילד. תינוק ילד עד שהוא יפך להיות איש בוגר, אדם בוגר. תינוק ילד. יופי. מה תינוק ילד, שזה נקרא האדם מכיר בתחילה, מה כל אחד מאיתנו שהיה פעם תינוק ילד, מה הוא מכיר בהתחלה? הוא מגיע לעולם הזה, ברוך הבא לעולם הזה. יפה, מה אתה מכיר עכשיו? אומר הרב, האדם מכיר בתחילה א', את מה שנחוץ לו. רגע, שנייה. יפה. מה תינוק מקף ילד קטן מחפש? את עצם החיים הקיומיים הפיזיים. נקרא לזה הישרדות. למה יהודים צריכים מדינה? כדי שלא תהיה עוד שואה. לכן, זה דיברנו הרבה פעמים, כל מנהיג מדינה שיבוא למדינת ישראל, נסביר לו למה צריך מדינת ישראל, כי יש יד ושם. כישלון מוחלט. אבל זה שלב א'. כלומר, זה לא מפתיע אותנו שהרעיון שנקרא ציונות חילונית, הוא מופיע בחילוניותו, על ידי זה שהוא עסוק בעצם הקיום. עצם הקיום בדרך כלל, שתי הבחינות של הקיום הבסיסי, ביטחון, כלכלה. לכן, במי תבחר לכנסת? מי שייתן יותר ביטחון, יותר כלכלה. כמו התינוק הזה, מי שייתן יותר ביטחון ממזיקים, יותר כלכלה, יפרנס אותי. כלומר, יש לי חלב של אמא, הייתי דאג לארוחת בוקר. וכו'. לכן מה התינוק בשלב הראשון מכיר? את מה שנחוץ. לעצם הקיום הפיזי. האם הוא מכיר עכשיו מוסר, ערכים, תורה, ילד קטן רוצה שתחליף לו חיתול, ילד בן חודש רוצה החלפת חיתול, לכן הוא בוכה. מה תגיד לו? תעבוד על המידות, יא חצוף! תמתין! דחיית סיפוקים! הוא תינוק! והוא צדיק גמור שזה מה שעכשיו הוא רוצה ובוכה ולא יוותר אחד שתחליף לו חיתול. אמיתי! הוא אגואיסט גמור, דואג רק לעצמו. תינוק אחד קם בלילה. הוא הילד העשירי במשפחה, כל שנה שנתיים לידה. האמא הזאת לא ישנה 20 שנה רצוף בלילה. התינוק העשירי, כן הרבו, כל שעתיים בלילה בוכה. הוא אין היה אגואיסט, התחשב באמא שלך כבר 20 שנה לא ישנה. תחשיב, תפסיק לחשוב רק על עצמך, תרחם עליה קצת. מה אתם אומרים? ירחם עליה? לא, אגואיסט גמור. זה טוב או לא טוב לתינוק הזה? טוב, ואם הוא לא יהיה אגואיסט גמור, פתאום 6 שעות הוא לא אוכל. אוכל פולט. מה עכשיו עושים? בית חולים חדר מיון אינפוזיה, הוא חייב לאכול. אתה חייב להיות אגואיסט גמור. אני מדבר על הבפועל, לא על המהות. אז קודם כל, האדם מכיר בתחילה שזה כל אחד מאיתנו, א', את מה שנחוץ לו. ביטחון, כלכלה, קיומי, הישרדותי, פיזי. גזור הדבק, תכף נראה, ומה יפה. על מה הרצל דיבר? עם ישראל צריך להתגבש בארצו, וודאי הוא נפטר כמובן לפני השואה, אבל ודאי אחרי השואה, ולדאוג לביטחונו וכלכלתו, ועצם קיומו, שלא יהיו אותי גזלים, דרך אגב, אומרים שביבי, מה שמנחה אותו בראש שלו, זה הסיפור הזה, שלא תהיה עוד שואה. טוב, הוא מאוד נקווה שהוא מאוד בהיר בזה, אז יש לו קצת עמדה. אבל ודאי שזה לא כל התורה, זה לא כל הציונות. זה שלב א', זה התינוק, זה השלב התינוקי של הציונות. שלב א', בכל אופן, כן, שלב א', מה מעניין את התינוק? מה שנחוץ לו. עצם הקיום הפיזי, ההישרדות הביטחונית, הכלכלית. גזור, הדבק, עם, תכף נראה. ב', מה מאפיין את החיים של התינוק ילד? ואת ההשפעות הבאות, מהמקרים החיצוניים. האם התינוק ילד יודע לאפיין את האופי המייחד אותו, את האופי המיוחד שלו, את האישיות המיוחדת שלו? לא. אז איך הוא מתנהג? על פי מה שהוא רואה בסביבה. הוא רואה שאח שלו משתולל, אז גם הוא משתולל. כן או לא? כן. אז א', בוא נדבר ברור. א', מה כוללים החיים של האדם בשלב הראשון של החיים שלו? שני חלקים. א', הישרדות קיומית פיזית, ב', חקיינות סביבתית. לכן, מה כוללים החיים, תכף נראה, הלאומיים שלנו? א', קיימות פיזית, הנה עכשיו במלחמת קיום, וב', אנחנו מחכים את האנושות. איך האדם המודרני, הטוב, נראה, כך אנחנו רוצים לראות כמותו. לא, עד שיהיה לטראמפ. הבנתי, בסדר. זה מותנה. דמוקרט או רפובליקה, זה מותנה, זה הצביעות, כן, אבל אם אמריקה זה פסגת שאיפותיך, אז יש לי הצעה. כל מה שטראמפ עכשיו עושה, נעשה גזור הדבק אלינו. וואו, איזה מהפכת עולם במדינת ישראל. כל מה שראינו בשנה, לפני שנה, זה כלום, ועין ואפס, לא עוד מה שעתיד להיות. אבל היא האחות הגדולה. אמריקה, אמריקה, הם אומרו לנו מה נכון. כן, זה הצביעות. של מי שתמיד אמר, הם, שם הנכון, עד שמגיע מישהו שמראה להם את מה שהם לא רוצים לראות. אם כן, נתקדם. האדם מכיר בתחילה, 6, האדם מכיר בתחילה את מה שנחוץ לו ואת ההשפעות הבאות מהמקרים החיצוניים. שלב א', זה אנחנו כרגע באדם הפרטי. אז אם כן, א', הישרדות פיזית, ב', חקיינות סביבתית. נכון? לכן, ציונות החילונית, אנחנו, ככל הגויים בית ישראל, רוצים להיות מצליחים כמו אמריקה ואירופה. הלאה, עד אשר יבוגר שכלו, עד אשר התינוק ילד הזה מתבגר, ואז מה? ואז הוא מבין שמעבר לחיים הקיומיים, מעבר לפרנסה שלך, ולקריירה שלך, ולכל הדברים הקיומיים שלך, והביטחון האישי שלך, מעבר לזה יש משמעות, יש תוכן, יש מהות, יש מגמה. איך הספר של פרנקל, האדם מחפש משמעות, מה המשמעות של החיים שלי? האדם הבוגר, הוא כבר לא חי רק את הצ'יפס ואת ההמבורגר, או את המטרנה, או את החלבים. הוא מחפש משמעות? ב', הוא לא מוכן להעתיק סליחה, מאחרים. הוא רוצה לעמוד על אופיו, ולהיות נאמן למי שהוא, ולא להיות חקיין של מישהו אחר. אז מה אם, רבותיי, שני ההבדלים בין האדם התינוק לאדם הבוגר? א', מפיזיות קיומית למשמעות ומטרה, ומטרות, ב', מחקיינות סביבתית לאישיות ייחודיות עצמאית. זה מה שכתוב משפט ראשון. האדם מכיר בתחילה את מה שנחוץ לו ואת ההשפעות הבאות מהמקרים החיצוניים. עד אשר יבוגר שכלו, רגע, אז השלב הראשון, תעשו גזור הדבק מ-6 ל-5, זה נקרא חול. זה חול. החול מופיע תחילה, מה זה החול? ההישרדות הקיומית שלך. מהי משמעות? כרגע בחוץ. בעם ישראל המשמעות היא קודש, היא תורה. כרגע בחוץ. מהי האישיות המיוחדת שלך של עם ישראל שמגלה על ידי תורה? כרגע אני מחכה, אני כוכב ה-51 בדגל. עד אשר יבוגר שכלו, זה עדיין ללכות יחיד, לבוא לידי המדרגה הפנימית, להכיר את עצמו ואת אופיו ואת מהותו היסודי. אז רבותיי, אז גיל ההתבגרות שנפתח אותו בהמשך בעריכות רבה, גיל ההתבגרות בכותרת ראשית, זה מעבר משלב א' לשלב ב', ממעבר של הישרדות קיומית וחקיינות חיצונית, למעבר של חיים של משמעות, על פי האישיות המיוחדת שלך. אם אדם שמתבגר לא מגיע למשמעות ולאישיות הייחודית שלו, אלא ממשיך להיות תינוק, מתנהג כמו תינוק, כלומר, מה שמעניין אותו זה החשבון בנק שלו, ומה שמעניין אותו זה לחכות את האחרים, אין לו עצמיות ואישיות, בעיה רצינית מאוד מאוד, מאוד 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 מאוד. נשאר תינוק, איך קוראים זה? מבוגר תינוק, משהו כזה. עכשיו רבותיי אלינו, גזור הדבק מדרגת עם. אומר הרב אותו דבר, ועם בכללו, כשצפות שאלות מעשיות, ודאי אחרי השואה, גם הרב כמובן נפטר לפני השואה, כשצפות שאלות מעשיות, כמו ביטחון וכלכלה, ביטחון, עצם הקיום שלנו. הרב ראה מה קרה בגלות 2000 שנה, ראה פוגרומים וכו'. ראה הכוונה למד או חי באותה תקופה, הוא לא ראה את השואה. נפטר כמה שנים לפני עליית הרשע ההוא לשלטון. כשצפות שאלות מעשיות, לא יכול הרוח להתגלות מתוך מעמקה. מה קורה כשאתה צריך לפתור בעיות מעשיות? חייל מסתער בעזה. הוא לא יכול עכשיו בזמן ההסתערות לחשוב על שאלות משמעות של מהות של חיים. הוא כרגע צריך להרוג את האויב, זה קיומי, זה אחת מורות, אתה הוא. מי לוחץ ראשון על הכדור? על הנשק. זה שלפני כן אתה חיים, אתה מלא משמעות לפני ההסתערות שלך, ואחרי ההסתערות זה מלא מיצוי המשמעות, אשריך מה טוב חלקך. אבל כרגע אתה עסוק. בפיזי. בקיומי, בהישרדותי. כך גם אנחנו. כשצפות שאלות מעשיות של עם ישראל, אחרי 2000 שנות בית קברות של גלות, כשצפות שאלות מעשיות, לא יכול הרוח להתגלות מתוך מעמקיו. ואז, וסברות שטחיות, כמו להיות עם חופשי בארצנו, ושלא תהיה עוד שואה, ולהיות עם מודרני כמו שאר העמים, ועוד כל מיני סברות משתנים חדשים לבקרים, סברות משתנות חדשים לבקרים, וסברות שטחיות באות בראשונה ומתוות לכוח פועל בחיים המעשים של סדרי התורות הלאומית, כלומר בשלב הראשון, הסברות השטחיות האלה מספיקות. למה יש מדינת ישראל כזה שלא תהיה עוד שואה? מספיק לנו, אפשר לחיות עם זה, אפשר להילחם בשביל זה. אפשר אפילו חד לשם למות בשביל זה. ורק אחרי מכשולים רבים, זה נקרא פה ציונות, רק אחרי, ונראה בהמשך את כל החשבון, ורק אחרי מכשולים רבים בחיי הכלל ובמהלכה של ההתורות הלאומית, עצם החיים ההישרדותיים ולהיות חקיין של העמים, זה כבר לא מספיק, זה לא כבר מספק את התשובות לשאלות, כי כבר האומה התבגרה למשמעויותיה ותכניה וייחודיותה. אז הגיע שלב שני. שלב המעבר הוא קשה מאוד, זה המשך הדף פה. זה הדף הבא פה, שלב המעבר. זה קשה מאוד גיל ההתבגרות. כי אתה יצאת מהקומה הראשונה ועוד לא הגעת לקומה השנייה ופאק, התאום. טוב, מה עושים בשלב המעבר? סוגיה שלמה, עוד נראה אותה. אבל כשרק אחרי מכשולים רבים בחיי הכלל במערכה של התורות הלאומית, מוכנים אנו לבוא לידי תנועה יותר עמוקה, יותר עצמית, יותר ויותר מקורית, בנויה ומיוסדת על העמדה של הכרת צביוננו האמיתי מתוך עומק נשמתנו, נשמת עמנו וטהרת רוחו. רבותיי, זה חול קודם לקודש. אז רבותיי, מה התקדמנו היום? התקדמנו, חשוב, חשוב. האידיאל הגדול של עולמנו חול בקודש. ברמת עם. מי יכול לגלות את זה? עם ישראל בארץ ישראל. יופי. מצוין. איך זה יופיע? שלב ראשון, חול קודם לקודש. למה? כי זה סדר, התגלות הקדוש ברוך הוא בעולמו. בין בלכות יחיד, בין בלכות ציבור. כאן אנחנו נפתחים לסוגיה אדירה ברב, בכתבי הרב, נקראת הסוגיה זרע בהמה, זרע אדם. פסוק ברמיהו למד א', גאולתנו היא תהליך של זריעה, של מה? וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה, תחשו חמי להיות כתובה מלה זרע פעמיים, גמרא חולין, זרע אדם לחוד, זרע בהמה לחוד. כאן פותחים, זה עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס לסוגיה הזאת. לכן האם מדינת ישראל, נחזור לשאלה, האם מדינת ישראל היא השלב הראשון, התחלת הגאולה, היא השלב הראשון להופעת ממלכת כהנים וגויים? קודש בחול הבנתי. קודש בחול ברמתם גם הבנתי, נגיד מסכים. נגיד מסכים. האם זה קודש בחול ברמתם, זה יופיע דרך התהליך הזה של חול לאומי, ואחרי זה קודש בחול לאומי. האם זה התהליך? תשובה לפי מה שאנחנו מתחילים עכשיו להבין, כן. כן, ורק כך זה יכול להיות. עכשיו אנחנו צריכים להעמיק את זה, להסביר את זה, להרחיב את זה. סוגיה שלמה. נעצור, אולי כי השיעור אחרי כבר דופק בדלת, כן? אה, אפשר להגיד שהציבור...